הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
17 ביולי 1769, תהיתי, מתוך יומנו של ג'יימס קוק. יום שני, רוחות דרום, מזג האוויר נעים ונאה. בשלוש בצהריים אגנו בנמל קטן בצד המערבי של האי שנקרא על ידי הילידים האורה. זמן קצר לאחר מכן עליתי על החוף מלווה במר בנקס, דוקטור סולנדר ודוקטור מונקאוז. איתנו היו גם טופיה, מלך האי ועוד כמה מהילידים שהיו על הסיפון איתנו מאז הבוקר. ברגע שירדנו לאי, טופיה התפשט עד מותניו ורצה שמר מונקאוז יעשה את אותו הדבר. התאספנו כולנו מתחת לסככה ולפי רצונו עמדנו מאחור. לאחר מכן התחיל נאום או תפילה שנמשכו קרוב לרבע שעה, ובמהלך הנאום הזה הגיש טופיה לתושבים ולמנהיגם שתי מטפחות, מטלית משי שחורה, כמה חרוזים ושתי צרורות קטנות של נוצות. שני הצ'יפים דיברו ביניהם, ולאחר שניתנו המנחות, אושרר הסכם השלום, וכל אחד היה רשאי ללכת לאן שרצה. נראה לי שזה היה טקס נפות שם, ואני מניח שתמיד נערכו טקסים כאלו בשטחים שהיו שייכים לשבטים השונים. הרי גם אנחנו, כשרק הגענו לאי, קיבלנו נתח חזיר וקצת אגוזי קוקוס עבור מי שהם חשבו שהוא אלוהינו. התחלתי לזכור את האי, ודוקטור מונקאוז ירד לחוף והחל בעזרת תנועות ידיים לסחור עם הילידים. ברוכות וברוכים הבאים לעסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ובפרק הזה נמשיך לדבר על המסעות הימיים ששינו את העולם, והפעם על כמה מהמסעות הימיים המאוחרים יותר, שפרצו דרך במחקר ובמדע, שינו פרדיגמות וגילו לעולם תרבויות קדומות, צמחים, בעלי חיים ותופעות טבע לא ידועות. וגם בפרק הזה אנחנו מארחים את אורן הארי, עיתונאי, פרשן, מרצה, מחבר ספרים ואורח מאוד מבוקש בפודקאסטים.
שלום ורד.
את השיחה על ציר ההיסטוריה אני נועצת לטובת השיחה שלנו במחצית השנייה של המאה ה-18. אנחנו מדברים על שנת 1766, שבה יוצא קפטן ג'יימס קוק למסע המחקר הראשון שלו, מתוך שלושה. קוק הוא בין האנשים הבודדים בעולם שחוו את הרגע החד פעמי הזה שבו נוצר המגע הראשון בין המגלים לנגלים. אני חושבת שיותר מכל אדם אחר הוא הופך את העולם למקשה אחת. ועל ספינת המחקר שלו, האנד אובר, נמצאים מדענים, קרטוגרפים, ציירים. למה בעצם היה חשוב לאנגלים להשקיע כל כך הרבה כסף ומשאבים במיפוי יבשות, ובעצם הוציאו משלחות גדולות ויקרות כל כך?
זה לא עד כדי כך יקר, אנחנו מדברים על שתי ספינות, האנדבר היא כמובן המפורסמת שבהן ולימים היא תיתן את שמה למעבורות חלל וכו' וכו', אבל אנגליה בשלב הזה היא כבר המעצמה הימית המובילה בעולם, וככזו חשוב להם מאוד מאוד לדעת ולשלוט על נתיבי הים המרכזיים. אני מזכיר, גם באוקיינוס, כאשר אנחנו נמצאים, ישנם מקומות טובים יותר, טובים פחות, יש נמלים. קריטי לבריטים להשתלט על הנמלים האלה, והם יעשו את זה לימים. הם השתלטו על הונג קונג במלחמת האופיום, ועל קייפ טאון במלחמת הבורים, ואת סינגפור הם יקנו, את כל הדברים האלה הם יעשו, וישנם שני מעברים מיתולוגים, שלא ברור בכלל אם הם קיימים. בקצה העליון של כדור הארץ, סליחה, אני יודע, אנחנו על כדור, אין קצה עליון, אבל בכל זאת, בין אירופה לבין הקוטב, האם ישנו מעבר צפוני מערבי לאורך החוף הקנדי, שחוצה את הקוטב וממשיך לאסיה, ומעבר צפוני מזרחי. ורבים מאוד בהם אנגלים, אחד המפורסמים שלהם, בנג'מין פרנקלין, כל המשלחת תמות בניסיון למצוא את אותם מעברים מיתולוגיים, דרייק ניסה וקוק ניסה. לימים יצליחו אחרים, אבל רק במאה ה-20. אכן יש מעברים כאלה. ובהערת סוגריים, בימינו, עם ההתחממות הגלובלית, עוד מעט לא יהיה שם קרח, ואז אוניות מלחמה ואוניות סוחר יוכלו לעבור שם, וזה יקצר את כל המעבר בין אירופה לאסיה, אבל זה סיפור אחר. בכל מקרה, קוק נשלח, הוא נשלח לא רק, זה ממש לא, להשתלט על מדינות כמו בעבר, לבוא ולומר המקום הזה שייך לאנגליה, למרות שגם האג'נדה הזאת נמצאת, אבל באמת האנגלים כבר ישנו העניין של הידע. איזה צמחים יש? איזה בני אדם יש? אולי יש בני ברית שם? והמשלחת שלו המפורסמת נשלחת כדי למצוא את מעבר השמש, כן, לעשות, למדוד ליקוי חמה, ושולחים אותם עד לתהיטי, כדי למדוד את ליקוי החמה רגע, בצורה הטובה ביותר.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שספרד ופורטוגל, שהיו מעצמות ימיות, דיברנו עליהן בפרק הקודם, מאוד חשובות, בכלל לא נמצאות במרוץ המדעי והמחקרי הזה?
בשלב הזה, לא. היו להם אנשים שיצאו, וגילו דברים, צריך לזכור את זה. היה מגלה ספרדי ידוע בשם חואן פונס דה לאון, שהוא יוצא מהמקום שהוא היום פוארטו ריקו, אל היבשת ממול, והוא מגיע לשם ביום הראשון של חג הפסחה. זה נקרא חג הפרחים, פסקה דה פלורס, או פלורידה. על כן הוא קורא למקום על שם זה, הוא יוצא לשם לחפש את מעיין הנאורים. ספרדים היו הראשונים שהגיעו אל המיסיסיפי, הגיעו אל האוקיינוס השקט. זה היה אבל כדי לתקוע דגל, כדי לבוא ולומר המקום הזה שייך לנו, המקום הזה וכל אוצרותיו.
אצל האנגלים אתה אומר זה כבר עניין של מדע.
רגע, מדע, אבל מסחר, מדע וגם התיישבות. כלומר, הספרדים באים לבזוז, כן, הם מקימים מבצרים, האנגלים ישלחו לימים, יבשת אמריקה, אמריקה הצפונית, קנדה וארצות הברית, או אוסטרליה, מי אלה האנשים הלבנים הנמצאים שם, איזה מקום הם באו בדיוק. כדאי לזכור גם את זה. אבל כן, קוק יוצא, וקוק הוא דמות מרתקת. הוא נולד למשפחה מאוד ענייה. הוא נולד למשפחה של אריסים. אבל בעל האחוזה רואה בו פוטנציאל, מלמד אותו קרוא וכתוב, הוא יוצא אל הים, ואז כאשר הוא מקבל הצעה להיות קברניט של אונייה, אבל בצי הסוחר, הוא מעדיף להתגייס לצי בדרגת טוראי, כדי לעלות ולהיות ג'נטלמן. הוא סומך על עצמו, וזה בתקופה של אנגליה המעמדית, גם היום היא מעמדית, אז אין מה לדבר. אבל ג'יימס קוק הוא כל כך מוכשר, הוא קרטוגרף מעולה, הוא נווט נהדר, הוא ימאי באמת משכמו ומעלה, שהוא מצליח להיות קפטן, וכדאי לזכור ששלושת המסעות הדגולים שלו, הם שלושתם בעשור האחרון לחייו, ומהשלישי הוא לא חזר, והוא מקיף את העולם, הוא מקיף את העולם פעמיים, והוא לא האלוף. הוא לא אלוף. אלוף העולם בהקפת העולם הוא אנגלי אחר, שעליו נספר סיפור, מכיוון שאנחנו בספרייה הלאומית, הוא אדם בשם דמפייר. הוא הקיף את העולם שלוש פעמים. במסע השני, יש לו מלאך מרדן בשם אלכסנדר סלקירק. בימים אחרים היו מוצאים אותו להורג, את העושה צרות הזה, אבל דמפייר מוכן לתת לו אופציה, הוא אומר לו, אני מוכן להוריד אותך פה, יש שם איזה אי נידח, ליד צ'ילה. אני מוריד אותך. אני נותן לך רובה, אני נותן לך כמה צמחים, רד פה. והוא יורד אל האי, ובמסע השלישי הם יאספו אותו. ולימים הוא יספר את סיפורו בכל מיני פאבים באנגליה, כשישמע אותו אדם בשם דניאל דפו, ויכתוב על בסיס הסיפור של אלכסנדר סלקירק, ספר בשם רובינזון קרוזו. זה מבוסס על סיפור אמיתי.
כן.
היה מלאך שהורד אל היחוף, וארבע שנים הוא היה שם בין המסע השני לשלישי. אבל קוק הוא באמת מדהים. הוא כמעט לא השתמש באלימות, הוא השתמש, כן? שלא תהיה נאי הבנות. וכשאנחנו מדברים על אלימות, זה לא רק הוצאות להורג. היו הצלפות שוט למלאכים. אנחנו מדברים על החתול בעל 9 הזנבות. זה שוט שיש לו 9 חלקים לשוט הזה, שהצלפות, אם המצליף היה סדיסט, המלאך היה מת מהמלכות האלה. אם לא, הוא רק לא היה יכול לשכב, והוא היה מוצלף עד זוב דם, גם הדברים האלה נעשו. קוק לא זלזל בילידים, נקודה חשובה. כשהוא מגיע לתהיטי, והוא רואה את הילידים המאושרים והאירומים, הוא אומר, הם מאושרים הרבה יותר מאיתנו, האירופים, כשאני רואה אותם ומסתכל עליהם.
אגב, הוא לא היה היחיד שתהיטי עשתה לו איזשהו סוויץ'. היו
כן.
עוד ספנים וקפטונים שהגיעו לתהיטי, משהו שם בהתנהלות, בתרבות, אולי בנשים.
באקלים.
נכון בפתיחות מאוד. המינית.
את צודקת לגמרי.
שינה להם, ובמקרה של קוק זה באמת מיוחד, כי הוא גם לא התנסה מעליהם בשונה מאחרים.
נכון, אם כי שלא תהיה נאי הבנות, האנגלים לכל אורך הדרך עד עצם היום הזה כמובן, הם ראו בעצמם נעלים מעל כל הילידים שהם פגשו, גם מעל האירופים האחרים, גם מעל ההודים, הסינים, מי שזה לא יהיה, אבל, בלי שום ספק, אבל קוק הוא מסתכל עליהם ואומר הם יותר מאושרים מאיתנו, הוא רואה אותם, הוא רואה את חוסר העקבות, אנחנו מדברים על אנגליה הפוריטנית, אנחנו מדברים על, אנחנו עוד לפני התקופה הוויקטוריאנית, אבל הם כולם בנושא של מעצורים מיניים, ותרבותיים וחברתיים ומעמדיים ומה לא, והם רואים את אותם אנשי תהיטי, שאגב, מילה משלהם נכנסה למילונים של העולם כולו. המילה בתהיתי לאסור, לאיסור, היא טבו. ועד עצם היום הזה, כמובן, טבו זה איסור בכל מקום.
הוא גם הביא משם את הקעקועים, שכולנו פעם, היה, זה היה סימן רק של יורדי ים, היום נכון, לרבים מאוד. מאיתנו יש קעקוע קטן.
בכל מקרה, קוק הוא האדם שיש לו, הוא נשלח למשימות, המשימה המרכזית שלו במסעות החקר, זה להגיע אל היבשת הדרומית. ההנחה היא שישנו איזון, זה עוד מהיוונים הקדומים, שהם ראו ביקום ובעולם מקום מאוזן, על כן, אם יש בצד הצפוני של העולם, גוש יבשה אדיר, אסיה, אירופה, אפריקה, הרי הן מחוברות, אז חייב להיות גם בדרום. על כן, ישנה יבשת דרומית בלתי ידועה, או בלטינית, טרה אוסטרליס אינקוגניטה, יבשת דרומית בלתי מוכרת, והוא יוצא לחפש אותה. עכשיו, הוא יוצא לחפש אותה, שנחשוב על המשמעות. הוא מגיע לניו זילנד. הוא לא הראשון, אגב.
אחרי תהיתי.
כן, כן. זה, אחרי, לניו זילנד הגיע לפניו אבל תסמן, ימי הולנדי דגול. הוא צריך למפות אותה. זה אומר שהוא מקיף את שני האיים של ניו זילנד, זה 9 חודשים, כן? הוא צריך למפות אותם, בכלל לא ברור לו. יכול להיות שהם מחוברים לאוסטרליה, יכול להיות שהם מחוברים למקום אחר. הוא לא יודע מה קורה. הוא חייב להקיף אותם, הוא עושה את זה, ואז לאוסטרליה, הוא מגיע לאוסטרליה, כן, אל אותם אבוריג'ינים, הוא מגיע למקום שהוא כל כך מלא בצמחים ובעלי חיים, שהוא קורא לו המפרץ הבוטני. כן, המקצוע הבוטניקה, עד היום זה נקרא כך, בוטני ביי, כן? הוא מגיע אל כל המקומות האלה, כמו שכבר אמרנו, הוא מגלה את אוסטרליה, קדחת, יש שם אבוריג'ינים שחיו אלפי שנים. מגלה לאירופים, וצריך לומר שלכל הילידים בכל העולם, הגילוי על ידי האירופים מביא עליהם רק אסונות. הם כולם כמעט נכחדו, אם בגלל מחלות בדרך כלל, ועבדות, וכל שאר הדברים הידועים, האלכוהול.
תהיתי, אגב, דוגמה מצוינת, כי כשהוא מגיע לתהיתי, הוא מעריך שיש שם משהו כמו 200,000 אנשים, וכעבור משהו כמו 60-70 שנה, נשארו שם 7,000.
נכון.
שזה מטורף.
באמריקה, כאשר מגיע קולומבוס, 1492, הערכה היא שיש כ... 70 מיליון ילידים בשתי יבשות אמריקה, הצפונית והדרומית. אחרי 200 שנה היו 3 מיליון. אלה המספרים. משורה של דברים, אבל בכל מקרה זה הביא עליהם אסונות. העניין הוא שקוק נחשב עד כדי כך בעולם, בכל העולם, אגב, לא רק באנגליה, הוא נחשב כגיבור לאומי שצרפת, בתקופת מלחמות בין צרפת ואנגליה, הרי אלה נלחמו ביניהן כל הזמן, ממשלת צרפת נתנה הוראה לצי הצרפתי, אם הם נתקלים באוניות של קוק, לתת להן מעבר חופשי. ברור שזה לא חלק מצי המלחמה, למרות שהוא איש צבא, כן, הוא קצין צי, האנשים שלו הם מלאכים בצי, אבל מכיוון שמדובר במשלחות מדעיות, משלחות שמביאות מידע, משלחות המיטיבות עם האנושות, אז גם הצרפתים, שגם להם היו מדענים וחוקרים נפלאים, פרח הבוגונביליה, על שם בוגונביל ואחרים, אנחנו נותנים לו את הכבוד, ונותנים לו את המעבר החופשי.
כן, כדאי רק לציין בהזדמנות אותו, שהיה איתו בנקס,
לימים ייסד את החברה המלכותית, איש עשיר שמביא על חשבונו ציירים, אנחנו בתקופה לפני המצלמה כמובן, אז ציירים היו האנשים שבאו לתעד את ה... את הפרחים, את הצמחים, את בעלי החיים, וכמובן כשקוק חוזר מאוסטרליה, הדבר שכמובן תופס את תשומת ליבו של העולם כולו, הוא מביא פוחלט של קנגורו. מי ראה קנגורו עד אז? כלומר, זה היה הדבר שבאמת איזה פלאות יש בעולם.
ואני רק רוצה לציין שחלק מהספרים האלה של בנק, שבאמת התרומה שלו לזואולוגיה ולבוטניקה היא אדירה, נמצאים כאן, בספרייה הלאומית, באוסף אדלשטיין, מי שמתעניין בהיסטוריה של המדע, יכול ממש לבוא ולראות את ראשית...
כמו כל דבר אחר שיש פה, גם אוסף המפות הנהדר, אוסף לאור ודברים אחרים.
קוק גם היה בעצם הראשון שאפשר להגיד שחיסל את הצפדינה, את הכללה של יורדי הים.
אוקיי, אז פה זה סיפור נהדר. הוא קידם את חיסול הצפדינה, ואגב, גם את הכרונומטר של הריסון, שהוא קרא לו ידיד נאמן שלא מחזיב לעולם, כי קוק היה באמת גם מדען חשוב מאוד. סיפור הצפדינה הוא סיפור מופלא. ישנו רופא סקוטי בשם ג'יימס לינד. עכשיו, הצפדינה, אני מזכיר, 2 מיליון מלאכים מתו ממנה בין 1500 ל-1800, ואף אחד לא יודע ממה היא נגרמת. וג'יימס לינד עושה את הניסוי הרפואי המבוקר הראשון בהיסטוריה. הוא מפליג על אונייה בשם סולסברי למצרים, ומלאכים מתחילים לחלות בצפדינה. הוא לוקח 7 זוגות של מלאכים, ולכל אחד הוא נותן תפריט אחר. לאחד הוא נותן 1.5 ליטר מי מלח ביום. לאחר הוא נותן פירות הדר. הנה הנקודה החשובה. האחרים מקבלים אבקה גופרתית, לא ברור לי איך הם לא מתו מזה במקום, וההברקה הגדולה שלו, זוג אחד מהם נשאר קבוצת בקרה, הוא לא נותן להם כלום. שזה דבר שעושים היום בניסויים מדעיים, לא ברור לי בכלל איך הוא חשב על זה אז. והתברר מהר מאוד שהזוג שמקבל פירות הדר מחלימים מצפדינה ככה. מצוין!
ויטמין C.
נהדר, ויטמין C. רגע. הוא חוזר לאנגליה, לוקח לו זמן לכתוב את ממצאיו, עד שהוא כותב אותם, הוא כותב אותם בדוח אחד המשעממים בהיסטוריה, 400 עמודים, אבל בכל זאת מאמינים לו ואומרים לו, בבקשה, לך תייצר. ומה הוא עושה? הוא לוקח פירות הדר, מכיוון שהפירות יירקבו תוך יום, יומיים, שלושה, ואתה יוצא להפלגה של חודשים, על כן הוא מייצר מהם תמצית, הוא מעדה אותם, ובעידוי הוויטמין C נעלם, נמוג. על כן אותם מלאכים, ממשיכים לחלות בצפדינה ואומרים לו, מה אתה עושה? אתה סתם בלבלת לנו את המוח. זה קשקוש, זה לא נכון. לימים יבוא רופא אחר בשם בליין, והוא זה שיוכיח שאכן לין צדק, עדיין בשלב הזה עדיין ימות עוד כמה מאות אלפים, אבל בכל זאת הנושא הזה נפטר, ואז לימים דרך פירות הדר, קרוב, צריך לומר קרוב כבוש, ודברים אחרים שמכילים ויטמין C, זה יהיה הפתרון לאחת הקללות הגדולות של הימאים. אי פעם
ואת בהיסטוריה. ג'יימס קוק כבר ידע.
ג'יימס קוק הכניס את זה לאוניות שלו, וצריך לומר שבאוניות של קוק, במסעות, אני מדבר איתך על מסעות שנמשכו 3 שנים, שהקיפו את העולם, אפילו פעמיים באותו מסע, מתו במסע 4 מלאכים.
בלבד.
בלבד, וגם הם רובם מתקלות על החוף ומאלימות ולא
ממחלות. או אולי מאלכוהול, כי קראתי באיזשהו מקום שהם לקחו איתם כמויות אדירות של אלכוהול, כי מים לא השתמרו, ואלכוהול היה אפשר...
לא רק זה, זה גם היה מכה את כל הייסורים, את כל התלעובות,
היה אפשר לעבור את המסע יותר בקלות.
את כל העונש הזה של המסעות האלה, כי אמנם אנחנו נמצאים במאה ה-18, אבל עדיין המאה ה-18 הרבה יותר קרובה למאה ה-15 מאשר למאה ה-20. אבל אם אנחנו דיברנו על קוק, בכל זאת מילה על אדם מופלא בשם פרנסיס דרייק. עכשיו, פרנסיס דרייק הוא ראש וראשון לשודדי הים המיתולוגיים. בעצם הוא פרייבטיר. מה ההבדל בין פרייבטיר לשודד ים? או שודד ים עושה את זה על דעת עצמו, פרייבטיר, המלכה אליזבת שלחה אותו, היא מקבלת אחוזים, אז אם הוא יתפס באנגליה, הוא לא יעלה לגרדום. אם הספרדים יתפסו אותו, כמובן שכן. הוא האדם שמקיף את העולם כולו, בעקבות מגלן, אבל הוא משלים את המסע שלו. במסגרת המסע הזה, הוא יוצא עם 5 אוניות, הוא יחזור עם 1. האונייה הזאת גם תשדוד את אוניית האוצר הספרדית, עם כל הזהב והכסף שלה, אחד ממעשי השוד הימי הנועזים והנפלאים בהיסטוריה. לימים הוא יפקד על הצי האנגלי נגד הארמדה הספרדית, הארמדה הבלתי מנוצחת, שהתברר שהיא מנוצחת. הוא עושה שורה של מעללים, ובסוף הוא ימות בים עם בן דודו, עוד שודד ים דגול, בשם ג'ון הוקינס, כשהם יצאו לעוד פשיטה על הספרדים, זה באמת תקופה של אנשים גדולים מהחיים, אין מה לומר.
במסע השני של ג'יימס קוק, הוא מגלה גם איים נוספים, אבל בפעם הראשונה הוא מגיע לאנטארקטיקה.
נכון. עכשיו הוא מגיע אל היודעים על הקוטב הצפוני. אגב, לא יודעים שהקוטב הצפוני נמצא כמובן רק על מים, או קצת ממשיך לגרינלנד, אבל מגיעים אל הצד הדרומי, והם מגיעים אל כמות הקרח הבלתי נתפסת. אז הוא לא יודע אם זה על יבשה, הוא לא יודע אם על ים, כי מה שהוא רואה זה שכאשר נגמרים המים כביכול, מתחילה חומה של קרח. הוא מנסה, הוא רואה את זה, והוא באמת כנראה אחד האנשים הראשונים בהיסטוריה שרואים את המקום הזה, כי צריך לזכור שאומנם באזורי הקוטב הצפוני או קרוב לשם חיים אינויטים, חיים בגרנלנד, חיים בצפון קנדה, לא מגיעים אל הקוטב, אבל חיים באזור הזה, באנטארקטיקה אין כלום. באנטרקטיקה אין שום דבר. האנשים הקרובים ביותר נמצאים בדרום אמריקה, למעשה. הוא מגיע אל המקום, והוא האדם שמגיע בעצם מהקוטב הצפוני כמעט, מאוקיינוס הקרח הצפוני, אל אוקיינוס הקרח הדרומי. הוא מפליג בכל האוקיינוסים של העולם. הוא מפליג כמעט על פני כל קווי הרוחב של העולם. את כל זה הוא עושה בשלושת המסעות שלו, שמהאחרון, עוד פעם, הוא לא חזר, מכיוון שהוא מת, נהרג בעצם, בקרב מטומטם להפליא בהוואי.
אבל מה המשמעות בעצם, הרי אמרת קודם שכל הזמן חושבים שיש איזושהי יבשת נוספת.
כן, נכון.
בעצם ברגע שהוא מגיע לאנטרקטיקה והוא גם ממפה אותה, הוא גם...
את חלקה, כן.
את חלקה, בעצם סוף כל סוף נגמר הוויכוח. בזה מסתיים העולם?
בזה מסתיים העולם, כן. מבינים שבזה מסתיים העולם, שאכן היבשת הזאת היא נמצאת בדרום, היא באמת יושבת בה נמצא הקוטב הדרומי. חשבו שאולי אוסטרליה מתחברת לאנטרקטיקה ויוצרת איזה יבשת ענקית, אבל לא. מתברר שבחלק הדרומי של כדור הארץ יש בעיקר מים, מרבית המים של העולם זה בחצי הכדור הדרומי, ויש את היבשת הדי קטנה של אוסטרליה, יש את היבשת הלא גדולה של אנטרקטיקה, וכמובן יש איים, פולינזיה, מלינזיה, כל האיים, החל מהאזור היחסי צפוני של טהיטי, הוואי וכו' וכו', ועד איי שלמה, איי מרשל ואיים אחרים הנמצאים שם, אבל זהו, מדובר באיים, לא מדובר ביבשות, שאת חלקם כמובן יגלה קוק, או יגלה מחדש, ואחרים ימתינו להמשך, ליורדי ים אחרים.
אז כבר הזכרנו כמה פעמים שבמסע השלישי הוא גם, זה המסע האחרון שלו, שם הוא גם ימות באופן די מטופש, צריך כן. להגיד, אבל על הדרך הוא מגלה לנו את הוואי.
נכון, מגלה את הוואי שוב. נזכיר עוד פעם, שבהוואי יש אנשים ויש תרבות כמו שיש בכל המקומות האחרים. המין האנושי, היום התיאוריה היא שירדו מצפון דרומה והגיעו והם הפליגו, ואת יודעת מה, מהרבה בחינות, תחשבו אתם בבית השומעים את הפודקאסט הזה, תחשבו על אותם אנשים היוצאים בסירות הקנו שלהם, הסירות האלה שלעיתים יש להם מייצב, כן, מהצד השני, הם יוצאים בלי אוכל, הם זה אפילו לא הספינות האירופיות שבשלב הזה, גם אם זה ספינות עץ, מדובר על ציוד ומדובר על, על, על דברים שהם לקחו איתם אל הדרך, אל אנשים שיוצאים בסירות שיש בהם 12, 20, 25 אנשים, ויוצאים אל מול הרוח, אל מול הסופות, ואין להם מושג לאן הם יגיעו. ואם הם יפליגו רחוק מדי, הם ימותו ברעב ובצמה. והם מגיעים אל אי, ואחריו אל עוד אי, ואחריו אל עוד אי. במאה ה-20 יורד ים דגול, שלא נגיע אליו, יחכה לפודקאסט אחר, בשם תור היירדל, נורווגי, יש לו תזה האומרת שהאנשים שישבו את איי האוקיינוס השקט הגיעו לא מצפון, כביכול, אלא ממזרח, כלומר, מהמערב שלנו פה, כלומר, מאמריקה הדרומית. הם יצאו מאמריקה הדרומית והפליגו אל תוך הים. והוא בונה רפסודה בטכנולוגיה של אז, שהוא קורא לה קונטיקי, והוא יוצא להראות שהמסע הזה היה אפשרי. הוא הצליח להוכיח שהמסע הזה אפשרי, בהחלט. הקונטיקי השלימה את מסעה, זה אחד מהסיפורים היפים של מסעות החקר, והוא עשה את זה בטכנולוגיות של פעם, אבל עדיין התזה המקובלת היא שהם הגיעו מקומות אחרים. הם היו יורדי ים מופלאים, הם לא תועדו. אין לנו מושג מיהם. אבל עדיין הם היו אנשים מדהימים, ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזו שאנחנו מזכירים אנגלים וספרדים ופורטוגלים כדי להזכיר גם אותם.
אז
הוא מגלה את הוואי, אבל כן,
הוא מגלה את הוואי, ואיך אדם כל כך רציני, כל כך חכם, קרטוגרף, מדען, איש מדהים, איך הוא מת בצורה כל כך שטותית.
כן, כשהוא מתערב באיזשהו סכסוך מקומי, ואגב, יש על זה ויכוח עד עצם היום הזה, האם הוא לא רק נהרג, אלא גם נהרג ונאכל. כלומר, יש גם, יש הנחות שאומרות שגם היה קניבליזם בג'יימס קוק, אבל שוב, איך זה קורה? אני מניח שבשלב הזה הוא כבר מרגיש בלתי מנוצח. ובשלב הזה הוא ג'יימס קוק, הוא גיבור לאומי, ובאמת גם ממסעותיו הקודמים, כשהוא חוזר, הוא חוזר, הוא אדם נערץ. הוא עוד אין מושג כזה של סלבריטאי, שממילא שמור לבוגרי תוכניות ריאליטי, אבל הוא אחד האנשים הנערצים בבריטניה של אז, והוא חוזר מהמסע הראשון, והוא חוזר מהמסע השני, ואנשים לא נהרגים לו, והוא מצליח בכל מה שהוא עושה, אז למה שהכמה ילידים האלה, באמת שגם אם הוא לא, גם אם הוא נותן להם את הכבוד והכל, הוא לא יכול להאמין שהם יוכלו לאנגלי עם נשק חם, כשעוצמת הצי המלכותי מאחוריו, והוא נהרג בטמטום. מה לעשות?
לאדם הבא שנדבר עליו נעשה עוול נוראי. אני מתכוונת לגרמני, אלכסנדר פון הומבולט, שהיה המדען אולי החשוב ביותר בעולם, בסוף המאה ה-18 והמחצית הראשונה של המאה ה-19. הסיבה שאני מזכירה אותו היא כי במהלך 89 שנות חייו, הוא הקיף את העולם ככל הנראה, במרחקים מצטברים, בערך 3 פעמים. אבל הוא נשכח לגמרי בין דפי ההיסטוריה, אז נדבר עליו ממש בקצרה.
לא לגמרי, אבל זה נכון שהוא לא השאיר את החותם שהוא אמור היה להשאיר. לדעתי, וגם לדעת כאלה שכתבו עליו ביוגרפיות מעולות, אחת תורגמה לא מזמן לעברית, בטוח שנמצאת גם בספרייה הלאומית. בכל מקרה, ראשית, אין תיאוריה גדולה הכרוכה בשמו. בניגוד לאדם שנדבר עליו עוד שנייה, צ'רלס דרווין, הוא חקר דברים בלי שום ספק, והוא עשה הרבה מאוד דברים, וגם איכשהו, למרות כל תולדות חייו, למרות הכתבים האדירים שהוא כתב, למרות כל הדברים האלה, אין תיאוריה גדולה ואין תגלית אחת ענקית. כלומר, הוא לא גילה, או גילה כביכול, את הוואי או את אמריקה.
אנשים טוענים שבעצם הוא האדם שבאמת גילה את דרום אמריקה. זאת אומרת, הוא חקר את האמזונס ואת שרידי המאיה בפרו ואת תרבות האינקה. אפילו גילה את העת שממנו פיתחו את התרופה לחולרה, והוא דמות באמת שתרמה המון בידע, הרי געש ונערות.
את צודקת לחלוטין. נכון. אז באותה מידה, אנחנו, הזכרתי קודם את בוגונביל הצרפתי, או הזכרתי את אבל תסמן, או את ברנץ ההולנדים, והם קצת נשכחו, כי קודם כל אנחנו הסתכלנו על הפורטוגלים והספרדים, ואחרי זה האנגלים, שהם אלה שניצחו גם בקרב על הזיכרון, במידה רבה מאוד, והומבולט כמובן הוא גרמני, אז בגרמניה הוא נערץ, וגם במקומות אחרים, אבל כן איכשהו הוא קצת, השם שלו נעלם, בחלק משרשרות רבות של אי צדק היסטורי. צודקת לגמרי.
כן, אבל מי שמאוד הושפע מאלכסנדר פון הומבולט, הוא צ'רלס דרווין, שעליו אנחנו באמת
הולכים לדבר.
כמובן, אבי תורת האבולוציה. דרווין היה סטודנט צעיר שבכלל יועד להיות כומר, כשקיבל את ההצעה להצטרף למסע, על אוניית הביגל, אותה האונייה שדיברנו עליה, בפרק הראשון, והמסע הזה באמת יהיה אחראי לאחת המהפכות המדעיות חשובות בעולם. אז בואו נדבר גם על ההפלגה, וגם על מי שהוביל אותה, טיפוס מיוחד בשם רוברט פיטרוי.
פיטרוי, כן.
פיטרוי, שאוניית המחקר שלו ב-1831, הפכה להיות כנראה ההפלגה ששינתה את פני העולם.
לגמרי. אז קודם כל, יש בזה המון דברים נהדרים. אגב, בעניין אבי תורת האבולוציה, זה לא לגמרי. כי כבר היו תיאוריות אבולוציה בעולם. אנשים ידעו, הם לא ידעו מה המנגנון, אבל הם ידעו שהם משנים את הצמחים ובעלי החיים. הם ידעו שהם מרביעים כלבים וסוסים ופרות כדי לתת יותר חלב, כדי להיות יותר חזקים, כדי להיות יותר מהירים. ישנו מגדל כלבים בגרמניה באותו זמן, אדם בשם קרל דוברמן, שהוא מרביע כלבים. כלומר, הם ידעו שהם עושים את זה, הם לא ידעו מה המנגנון. היה אדם בשם למארק, צרפתי, ואגב גם סבא של דרווין, ארסמוס דרווין, גם הוא היה לו תיאוריית אבולוציה משלה. מה שלמרק חשב זה שבעלי החיים משנים את עצמם. כלומר, נגיד ישנה ג'ירפה, זה התיאור המפורסם שלו, היא יודעת שיש עלים בקצה העץ, על כן היא מעריכה את הצוואר שלה, והיא מצליחה להוריש את זה לצאצאיה. דרווין היה זה שיבוא ויאמר, זה מקרי לחלוטין. ישנם כל מיני מוטציות, והמוטציה שמסתגלת לסביבה, בעברית תרגמו את זה תרגום מזעזע, הישרדות הטובים ביותר, זה לא הטובים ביותר, זה survival of the fittest, המתאימים ביותר. אם באותו מקום ישנה המוטציה שמתאימה יותר לאזור. נגיד יש זאבים בקוטב, הזאבים רובם הם חומים, ייוולד בטעות זאב לבן, והוא מוסווה יותר טוב בשטח. על כן הוא יצוד יותר, על כן הוא יצליח להוליד יותר צאצאים, על כן הזאבים הלבנים במקריות על פני מאות אלפי שנים, זה הדבר שהשתנה. עכשיו אותו פיצרוי, עכשיו פיצרוי הוא ג'נטלמן, הוא לא יכול לדבר עם המלאכים כי הוא אנגלי, הוא צריך בן לוויה ג'נטלמן. ועכשיו יש לו אג'נדה נסתרת. פיצרוי הוא אבנגליסט. הוא מאמין בעולם, בתורה כפשוטה. אם העולם נברא בשישה ימים, זה שישה ימים. זה לא שישה עידנים, זה לא שש תקופות, זה לא מטאפורה, זה שישה ימים. והוא רוצה שילווה אותו כומר כדי להוכיח את התנך. ומה שהוא קיבל זה ההפך המוחלט, שזה הדבר המדהים. והוא בודק אנשים לפי האף. התזה שלו היא שהאף מראה את תכונות האופי, ובאף של דרווין הוא מוצא אינטליגנציה ונחישות, אין שום ספק אגב בעניין הזה, והם יוצאים למסע. דרווין יהיה בחדר המפות. כמעט כל המסע הזה הוא יהיה במחלת ים. את הארוחות שלהם הם סועדים בעל שולחנו של פיצרוי, במשך 5 שנים הם כמעט לא מחליפים מילה. אנגלים, הם לא מדברים ביניהם. אם הם מדברים, הם מתווכחים. בעניינים שונים, אבל הם לא מדברים ביניהם, אנגלים, תראו מה יש לצפות, והמסע הזה הוא מסע מרתק, וכמובן, השיא שלו, בראייה היסטורית, יהיה כשהם יגיעו לאיים נידחים בשם איי הגלאפגוס, ושם הם פוגשים את סגן המושל הבריטי, וסגן המושל אומר לדרווין, אתה יודע, יש שם צבי ענק, אני יכול להגיד לך, על פי צורות לוחות השריון, מאיזה אי מגיע כל צו. וזה מעורר את סקרנותו של דרווין. והוא רואה שם ציפורים, בזמן אמת הוא לא נותן לזה שום תשומת לב, אבל הוא מצייר את המקורים שלהם, והוא רואה שהציפורים מסוג פרוש, יש באי אחד מקור דק וארוך, ובמקום אחר מקור קצר ועווה. ומתברר לימים שזה על פי סוגי המזון. אם אתה צריך לדלות ממקום מסוים את התולעים או מה שלא יהיה, מקור צר וארוך, כמו המשל על השואל והחסידה, כן. אם אתה צריך לנפץ אגוזים, מקור קצר ועווה. דרווין חוזר הביתה מהמסע הזה, הוא מתחיל לחשוב על הנושא הזה, ואז הוא כותב, הוא עדיין מיועד להיות כומר, הוא כותב ספר בין 230 עמודים, שההברקה שלו זה שיש אבולוציה. האבולוציה הזאת היא על פני זמן אדיר, כי צריך לזכור שבעיני המאמינים, העולם קיים 5,000 ומשהו שנה. אין מספיק זמן לכל התהליכים האלה שדרווין מדבר עליהם. גם המדען הדגול בדורו, לורד קלווין, מדבר על עולם של 100,000 שנה. דרווין מדבר על תהליכים שלוקחים מיליוני שנים, בלי שום הוכחה, על כן כולם בזים לו. והוא אומר, כמובן, זה כפירה איומה, כי לא האל יצר את בעלי החיים, אלא הם נוצרו בצורה של מקריות, אפילו לא תכנון, מקריות, והוא גונז את הספר. הוא גונז את הספר ל-15 שנה. הוא גונז אותו, הוא יודע בדיוק איזה, מה תהיינה התגובות אם הוא יפרסם אותו. ומה משנה את דעתו? מכתב. מכתב שמגיע מהצד השני של העולם. אדם בשם אלפרד רוסל וואלס, איש מאוד מאוד חשוב שגם שמו קצת נשכח, אדם שהוגה ראשון את תיאוריית הלוחות הטקטוניים ועוד שורה של דברים, הוקה במסעותיו במלזיה, מלאיה אז, באה לו ההברקה יום אחד. והוא כותב לדרווין, אחד לאחד את אותה תורה, את תורת האבולוציה, על פי כמובן המקריות. הברירה הטבעית, מה שנקרא. אגב, יש כאלה שטוענים שדרווין לא באמת חשב על הברירה הטבעית, אלא הוא קיבל אותה מוואלס ואז הוא העתיק אותה. עכשיו, דרווין בבעיה. מה הוא עושה? וואלס כותב לו, כי הוא כבר בשלב הזה ביולוג מאוד ידוע וכתב ספרים וכולי, הוא מבקש, אנא תדאג לפרסם את זה. אם הוא רק יפרסם את זה, אז וואלס מקבל את כל התהילה. גם את הגידופים, אבל את התהילה. אם הוא יפרסם ויקדים אותו, זה לא מה שג'נטלמן עושה. על כן הוא עושה ומפרסם את זה בשם שניהם, ובכינוס של האגודה, שכמובן אף אחד לא שם לב לזה בזמן אמת, ואז מתחילה מהומת האלוהים, כאשר מתפרסם הספר מוצא המינים. מתחילים ויכוחים סוערים, ישנם ויכוחים דרמטיים, ישנו כינוס שבו מתנגדו של דרווין, הבישוף, יש כנסייה כמובן, סמואל וילברפורס, המכונה סם החלקלק על צחות לשונו, אומר אל תומכו של דרווין, דרווין עצמו, חזר מהמסע על הביגל, חמש שנים, הפליג בעולם, ויותר כמעט הוא לא יצא מהבית.
אגב, לא. הוא כתב באיזשהו מקום, שאם לגהנום הייתה גינה, היא הייתה נראית כמו הגלאפגוס, כי אנחנו בדמיון שלנו חושבים, גלאפגוס וזה, המקום צחיח,
נכון.
שחור, סילאי, ממש לא כמו ש... ההפך,
ההפך מגן העדן. יפה, על פי הדימוי שלנו. בכל מקרה, שמה קם אותו וילברפורס, ואומר להקסלי, שקראו לו הבולדוג של דרווין, כי הוא יגן עליו, הוא אומר לו, אז אתה מבקש, הוא אומר, תסביר לי בבקשה, האם אתה צאצא של הקוף מצד אבא, או מצד אמא? והוא היה בטוח שהוא נתן לו את מכת המחץ. וקם הקסלי ואומר לבישוף, כן, אנחנו באנגליה במאה ה-19, אמר לו, אם הברירה שלי היא להיות צאצא של קוף, או להיות צאצא של אדם שמשתמש בתבונתו רק כדי להשפיל ולהלעיג ולעצום את עיניו בפני המדע, אני מעדיף תמיד להיות צאצא של הקוף. פרצה מאומת אלוהים, וואו. נשים התעלפו, פיצרוי הגיע לשם. למה הוא הגיע לשם? כי בשלב הזה הוא ממציא מקצוע חדש, שנקרא מטאורולוגיה. הוא הממונה על חיזוי האוויר בצי האנגלי, נופף בתנך וצעק, זה דבר האל, כופרים שכמותכם. בכל מקרה, הנושא הזה נכנס כמובן להיסטוריה, אבל למרות שיש על שמו של דרווין הרבה מאוד דברים, הוא לא קיבל את האותות הגבוהים ביותר מהמלכה, כי התזה שלו בכל זאת קיצונית מדי. עד היום, אנשים דתיים רבים מוכנים לקבל, הכנסייה נאלצה לקבל, שכדור הארץ הוא לא לב היקום. נאלצנו לקבל שאנחנו גרגר אבק וכו' וכו'. לקבל שבעצם, מה דרווין אומר? דרווין אומר, אין צורך באלוהים לצורך התזה שלי. הוא קרא לעצמו הכומר בשירות השטן. כלומר, הוא אמר, אני נאלצתי לקבל את העובדות, למרות שלאבולוציה יש הוכחות יותר מכמעט כל תיאוריה מדעית אחרת. כיום, תלכי, אנחנו נמצאים בירושלים, תלכי 200 מטר לכל כיוון, אולי לא 200 מטר, קילומטר, ותשאלי אנשים דתיים סביבנו מה דעתם על הנושא הזה, לא, אולי לא כדאי שתשאלי. בכל מקרה...
אפשר לשלוח אותם לגלאפגוס, לראות כן, עד היום
לא,
את,
לא יעזור,
את הצווים השונים.
לא יעזור. הנושא הזה נמצא במחלוקת קשה מאוד עד עצם היום הזה. וצריך לומר עוד דבר אחד בהקשר הזה, זה שהתיאוריה הזאת עובתה. בין השאר על ידי בן דודו של דרווין. שהוא לקח ואמר, רגע, אם בטבע הישרדות הטובים ביותר, אומרת שמי שטוב יותר, מי שחכם יותר, מי שחזק יותר, מי שמותאם יותר הוא השליט, ככה גם אצל בני אדם. מי שטוב יותר...
מה שאנחנו
יותר,
קוראים דרוויניזם חברתי.
בדיוק, ולימים אהוגניקה. מי שטוב יותר, חכם יותר, הוא זה שצריך לשלוט. הגזע העליון.
הארי, הבריטי, לקחו את זה צעד אחד...
או הארי, או הלבן, שלקח את זה הרבה מאוד צעדים קדימה, בעיוות טוטלי, שדרווין אגב מעולם לא הסכים לו. אבל זה אחרי מותו.
אורן, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק השני והאחרון בנושא המסעות הימיים, הכי חשובים ומרתקים בעולם. ומעניין אותי לדעת, אילו אתה יכולת לחזור במנהרת הזמן ולבחור הפלגה אחת שיכולת להצטרף אליה ולגלות ארץ, תרבות, גילוי מדעי, ונניח אפילו שהיה לך את הביגוד והציוד המתאים ופירות טריים, לאיזו הפלגה היית רוצה להצטרף?
אוקיי, זו נקודה מחשבתית מעניינת. אני איפשהו, מדי פעם אני הוביט, את יודעת, היושב בפלך שלו, במאורה שלו ולא רוצה לצאת, למרות שכמובן במהלך הקריירה כעורך חדשות חוץ ועיתונאי, הייתי בין השאר בטבח ברואנדה ובמלחמות יוגוסלביה ואחרים. איזו הפלגה? מכל ההפלגות הגדולות, אולי הייתי לוקח, קודם כל ישנן ההפלגות אל הארצות הכי כיפיות, שזה ארצות הדמיון. ההפלגה אל אי המטמון, וההפלגה אל ליליפוט, וההפלגה אל אטלנטיס. ההפלגות האלה עוד ממתינות לנו, שלא לדבר על הפלגות בצי החלל, עם האנטרפרייז וכו'. אבל אחת מהן, למרות הקשיים האדירים, אני חושב דרייק. דרייק, האדם הראשון שבאמת מקיף את העולם, היציאה הזאת אל הדרך, המלחמות בספרדים.
היית חוזר משם אדם מאוד עשיר.
הייתי חוזר משם אדם, דרייק חזר אדם עשיר, אני לא בטוח שאני הייתי חוזר אדם עשיר, אבל בכל מקרה נראה לי שההפלגה הזאת היא ההפלגה, גם בגלל הראשוניות, גם בגלל ההרפתקאות, וגם בסופו של דבר נורא מסקרן אותי להחליף מילים עם דרייק. לראות מי האיש הזה, שהוא אחד מיורדי הים הדגולים ביותר בכל ההיסטוריה. אז כן, בסופו של דבר אני חושב שזה, ואני מניח שכשנצא מפה, אני אבוא ואומר מטומטם שכמוני, מה עם וסקו דה גאמה?
כן, כי בסופו היה שודד ים, דרייק.
לא, הוא גם, הוא היה הרבה מאוד דברים, הוא היה לוחם, הוא היה ימאי, הוא היה גם שודד ים, במונחים של אז הוא פטריוט, כן, הוא לא שודד אנגלים, הוא שודד את הספרדים, את אויבי האומה, צריך לזכור גם את הדברים האלה. ומסעות נוספים, אבל זה נושא לפודקאסט אחר, אני מניח שההפלגה המזוויעה לחלוטין, לא הייתי רוצה את התנאים האלה, של שקלטון אל אנטרקטיקה, אבל זה יחכה לפודקאסט על עידן הגבורה.
אני מאוד מודה לך, אורן הארי, על השיחה כל כך מעניינת ומרתקת הזאת. אנחנו כבר אמרנו שהסקרנות היא המנוע של העולם, ואנשים שאוהבים לראות עולם, אם דרך הטלוויזיה ואם דרך הרגליים, לא יכולים שלא להעריץ את אותם מגלי הארצות. ברור. לא יכולים שלא להעריץ את אותם מגלי הארצות וחוקרי תרבויות שבזכות הנחישות ואומץ הלב שלהם הביאו לעולם שלנו, המערבי. כל כך הרבה עושר תרבותי וגיאוגרפי והמון מידע שקיים עד היום בזכותם.
לגמרי.
תודה גם לרז חסון מקיפוד שהפיק גם את הפרק הזה. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומוני ההסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם או לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. נתראות.